שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק, עם קצת איחור, אני מצטער, בספר עדר העיקר, מאת רבנו הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו הגענו, אם אני לא טועה, לעמוד למתת, לא? משהו כזה? לא. לא. מה? למד ח'. איך? אנחנו באות ד'. כן, טוב. אז אנחנו עם ככה בעמוד למד ה'. עמוד למד ה'. האהבה האלוהית הטבעית המתמטית עם דרכי החיים נתגלתה תמיד בישראל ביחידי סגולה, אפילו בזמנים היותר מרודים. זאת אומרת, לעומת הביקורת החריפה שהרב הטיח בדתיות של אומות העולם בכללם, ובחלקה של הדתיות הישראלית, בדבר ניגוד בין החיים הטבעיים לבין האהבה האלוהית, באופן שמה שמצטייר בכל העולם, זה שהדת, או אמונה באלוהים, אם נדייק, והחיים עוינים זה את זה. כן? או נקרא לזה הניגוד בין הקודש לבין החול, או בין הספונטניות לבין הפורמליות. כן? למשל, אדם אומר, אני רוצה להיות ספונטני, אני רוצה לתת לכוחות החיים ביטוי. מצד שני, יש ערימה של הלכות ודינים והדרכות ששוברים את המהלך הזה. או? זהו המצב של הדת בעקבות הגלות. כן, ככה הרב הסביר לנו. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה דבר. אבל אצל יחידי הסגולה, במשך הדורות, הנורמליות נשארה במקומה. כן, זה אחד הדברים הפלאיים שיש, שאפשר לראות אצל גדולי האומה יחס טבעי אל החיים. עד כאן ברור מה שאני אומר? התשובה לשאלה הזאת יכולה להיות כן, יכולה להיות לא. השתיקה הרועמת איננה לרוחי, כי איננה מקדמת אותי כלל. אינני יודע אם השיעור מובן, לא מובן, אם אתם באוט מנותקים או לא מחוברים. לכן אני אחזור על השאלה, למרות שזה דרכי, ואני שואל, האם הדברים שאמרנו עד עכשיו ברורים כן, לא? תודה. עכשיו אני בביטחון רב יכול להמשיך בשיעור. מה? כן. בוודאי. השאלה היא, באיזה בית גידול רוחני אתה נמצא? יש בתי גידול רוחניים שבהם עושים את הכל כדי שהלכה וחיים יהיו עוינים זה את זה, דווקא מרוצים מזה. משתדלים מאוד. יש בתי גידול שבהם אדרבה, שמחת החיים הטבעית, הספונטנית, מאוחדת עם הדרישות ההלכתיות, ללא כל תחושה של ניגוד. בסדר? לדוגמאות פרטיות המסמנות את צביון הכלל, נוכל להשתמש במעשיהם של צדיקים והלך רוחם. מעשיהם הכוונה סיפורים. כן, מעשה הכוונה במובן של סיפור. מה שאנחנו יכולים לשמוע על הצדיקים, הנה, אנחנו חוזרים עכשיו אל הנושא הכללי של הספר, תולדותיו של האדרת, נכון? וכאן אנחנו מדברים על ילדותו כשהוא ואחיו התאום לומדים ביחד. האחים הנפלאים הללו, הרב אליהו דוד והרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה זה היה, או בנימין? כן, הרב צבי יהודה, טוב, שהרב צבי יהודה, כן. רבינוביץ', שאנו עסוקים ברשימה תולדתו של האחד מהם, דיינו הרב אליהו דוד, היו מטבעם מוכשרים לרגש האהבה, שהתפתח בהם הרבה, לרגלי אהבתם הנפלא איש לאחיו, אהבת דוד ויונתן שרחוק למצוא בעולם אהבה קדושה כמותה, הם היו מתייחסים זה לזה ממש כנפש אחת המחולקת בשתי גוויות. המילה גווייה זה לא כמו בעברית מודרנית שזה הגוף המת, אלא הכוונה, הכוונה הגוף החי. כן. מה? המת? גופה. כדומה. השיווי הנפלא בין תכונותיהם, כמו גם בצורתם החיצונה, היה כל כך מתאים ונפלא, עד שבהרבה פעמים היו מכירים איש מחשבות אחיו, בלי אומר ודברים. כלומר, מתחילים את האהבה, קודם כל מאהבת אחים. מאהבת אחים זה התפתח לאהבת הבריות בכלל. כן, הקדושה והחסידות הטבעית הייתה בהם גדולה ועצומה, עד שחוט החסד והטהרה היה משוך עליהם תמיד. כן, יש מה שנקרא קדושה וחסידות פורמלית, ויש קדושה וחסידות טבעית. אפשר לראות אם זה אותנטי או לא אותנטי. לפעמים רואים את זה, לפעמים אצל בעלי תשובה בעיקר, איזה מין ניסיון לאמץ דרכי התנהגות שמזהים אותם כדרכי חסידות. ואז יש התנהגויות משונות ואפילו מגוחכות. כן, זה קורה. כן, לא אצל כולם, אבל זה יכול לקרות. עד כדי אימוץ לפעמים של סגנון דיבור, לבוש וכדומה, שבכלל אינם תואמים את בית הגידול הטבעי של אותם בעלי תשובה. אבל זה קורה, נכון? טוב. הקדושה והחסידות הטבעית הייתה בהם גדולה ועצומה, עד שחוט החסד והטהרה היה משוך עליהם תמיד. וימשך עליהם באהבה, וימשך עליהם באהבה רבה לב כל, וימשך, סליחה, עליהם באהבה רבה לב כל יודעיהם. כלומר, גם הסביבה החברתית הקרובה אליהם התאהבה בתאומים האלה. לרגלי נישואיהם, בסוף מתחתנים, נפרדו האחים האהובים במרחק מקום זה מזה. רב צבי יהודה זל נקבע בתלז, ורב אליהו דוד זל בפונביש. שתי הערים היו מערי המרכז להשכלה הזמנית, אז בזמות אשר ברוסיה. מה זה השכלה זמנית? המילה זמני בזמנו של הרב פירושה בת זמננו, מודרנית. כן, זמני הכוונה מודרני. אז במזרח אירופה כמפורסם התחילו מאבקים רוחניים גדולים במאה ה-18. בהתחלה הוויכוחים, המאבקים היו בין החסידים למתנגדים, אבל מהר מאוד הוויכוחים האלה שכחו לעומת אויב חדש. מי הוא האויב החדש? המשכילים. מה זה המשכילים? מדובר בקבוצה שהיום היינו מזהים אותה, אבל זה ממש לא תואם, אבל היינו מזהים אותה עם החילונות. אבל זה לא בדיוק ככה, כי המשכילים היו אנשים בדרך כלל דתיים, מאמינים, שומרי תורה ומצוות, אלא שהם דרשו את ההשתלבות במרחב התרבותי הכללי של אירופה. פילוסופיה, מדעים, אומנות, כל אחד כדרכו, וגם תבעו את התחדשותה של התרבות היהודית על ידי הספרות החדשה, השירה וכדומה. והדברים האלה כשלעצמם הם חיוביים, אבל הם ביקשו להשתלט על חיי הקודש ובאיזשהו מקום להחליף את המרכזיות של התורה ושל הדבקות הטבעית באלוהים, וזה מה שגרם לתגובת נגד חריפה של העולם הרבני במזרח אירופה. במערב אירופה זה ממש לא היה ככה, אבל במזרח אירופה זה ככה היה, ועד כדי כך ששללו את אפילו את הצדדים החיוביים שיש בהשכלה, למשל הלימוד העברית, חקר הקדמוניות, ההשתלבות בכל זאת בתרבות הכללית, כל מיני דברים שהם חשובים מצד עצמם, אבל השימוש שנעשה במזרח אירופה היה שימוש מעין אנטי דתי, לא הייתי אומר אנטי דתי ממש, אבל מעין אנטי דתי, שגרם תגובת נגד חריפה. אצל הרב קוק למשל, העמדה ביחס להשכלה היא עמדה מתונה. כן? כלומר, הוא מודע לצורך שיש בהשכלה, הוא גם מודע לסכנות שבהשכלה. רוצה לציין שכשהרב קוק היה בוולוז'ין, בישיבת וולוז'ין, למד שם, אצל הנציב עם וולוז'ין, הוא התכבד להיות בין היתר רב של פורים. רב פורים. יש כאלה רשעים שיגידו שזה כל התורה של הרב קוק. אבל הוא היה רב של פורים, והוא, כדרכם של רבני פורים בישיבות, דרש דרשה. דרשה פורימית שבה הוא אמר, ברלין תרד וברלין יעלה. בנדם או לא? פשוט מאוד. הוא התכוון, ההשכלה הברלינאית, אחד ממרכזי ההשכלה במרכז אירופה היה ברלין, שם היה תלמידים של מנדלסון וכדומה מהאנשים האלה, וגם אחר כך הרפורמים. וברלין זה שם המשפחה של הנציב, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין. אז הוא אמר, ברלין תרד וברלין יעלה. כלומר, רואים שבצעירותו, הוא היה אז בן 19 בערך, כשהוא היה באבולוז'ין, הוא בעמדה הקלאסית של התנגדות להשכלה. יחד עם זאת, כשהרב קוק היה יותר צעיר מזה, כשהוא הגיע מהישיבה שבה הוא למד בזמלין, הוא הגיע לבית הוריו עם קובץ שירים שהוא כתב, אז התחילו לדאוג. כן? כי היה מקובל בליטה שבאותם הימים היו אומרים מוות בסיר. זה פסוק במלאכים, נכון? מה? שם אחד מהתלמידים של אלישע, כן? מבשל את הסיר, ופתאום הוא רואה שהסיר התקלקל, האוכל מקולקל, הוא אומר מוות בסיר. רק שבליטה לא ידעו לבטא את השין, היו מבטאים אותו סין. כמו במרוקאים, שיודעים להבדיל בין שין לסין. אז היו רגילים לומר שמי שכותב שירים, הוא בדרך החוצה אל האפיקורסות. היו אומרים, מוות בסיר, כמו בשירים. אז כשראו שאברהם יצחק הצעיר מגיע הביתה עם קובץ שירים, ההורים שלו התחילו לדאוג, אוי ואי ואי, מה יהיה, כמו קורה איתו. בחופשה הבאה, כשהוא הגיע שוב הביתה, הביא כמה חידושים שכתב על מסכת בבא מציע, והיו מרוצים. כן. אז זה הלך הרוח של אותם הימים. אז זה מה שאומר כאן. כל זה כדי רקע להבין על מה הרב מדבר כאן, שהוא מדבר מרכזי ההשכלה הזמנית. אז על זה כוונה לזה. במזרח אירופה הדבר הזה היה חריף במיוחד, והיו אומרים על המשכילים, אלוהים הביט לראות, היש משכיל דורש את אלוהים. זאת אומרת, משכיל לא יכול להיות, משכיל מלאל, כן? לא משכיל, אלא משכיל. לא יכול להיות דורש אלוהים. מה? זה איך שהיו אומרים את זה במזרח אירופה. המשכילים. הקט הזאת, המשכילים. עכשיו, הדבר הזה גם עורר שאלה גדולה, כשנפתחה האוניברסיטה העברית בירושלים. מה היה צריך להיות היחס של חכמי ישראל אליה? מעניין, הזמינו את הרב חרלאפ להופיע בחנוכה, בטקס חנוכת האוניברסיטה העברית. שם היו הנציב הבריטי העליון, הרברט סמואל, יהודי. והיה שם המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, מה שמו זכרו. והיו שם כל מיני... מה? ודאי, גם הרב קוק הגיע לשם. אבל הזמינו עוד כמה אנשים חשובים, ביניהם הרב חרלאפ. הרב חרלאפ היה מגדולי הרבנים בירושלים, וגם היה תלמידו המובהק של הרב קוק. והוא לא הלך. עכשיו, שאלו אותו, למה אתה לא עולה? הוא אומר, אצלנו רבני ירושלים, או שכולם הולכים, או שאף אחד לא הולך. אבל היה אחד שהלך, הרב קוק. הרב קוק דרש להיות הראשון בין הדוברים. הוא אומר, אם לא, אני לא בא. טוב, אז נתנו לו להיות הראשון, ו... הוא שם הסביר מה זה פתיחות וסגירות. והדבר מאוד מעניין לדעת שהוא אמר שהפתיחות היא דבר חשוב, והיא תמיד כוללת בתוכה את הפחדים שלה. הוא מביא את הפסוק, הוא פחד ורחב לבבך. הוא פחד בזמן שרחב לבבך. ואז הוא דיבר מה האוניברסיטה צריכה להיות. הוא לא שלל אותה. הוא ידע שבחוץ על הארץ, תלמידי ישיבות שלחו לאוניברסיטה לא חזרו. לא חזרו, התבוללו וכו'. אבל בארץ ישראל זה משהו אחר, זה חלק מהתחייה הלאומית. כמובן, צריכים להיות, צריך להיות איזשהו פיקוח, כן, על עבודתה של האוניברסיטה, אבל הוא לא שלל אותה. אז כך שזה נושא רחב מאוד אצל הרב, להבין באיזה מקום יש להשכלה, גם פה הוא ידבר על זה. כן, שתי הערים, כלומר זו של הרב ציודה טלז, וזו של רבי אליהו דוד בפוניביש, שידועות אגב, בארץ מכירים את זה בגלל הישיבות, ישיבת טלז וישיבת פוניביש. כן? אבל כאן, אומר הרב, היו מערי אמריקה אז להשכלה הזמנית, כלומר המודרנית, אז בזמות אשר ברוסיה. זמות זה חבל, כלומר זה מחוז, מחוז זמות. ההשכלה שהייתה חמושה אז כנודע בגבורת השלילה. כלומר, הרב כאן מתחיל להסביר מהי הייתה ההשכלה באותם הימים. שההשכלה באותם הימים הייתה עם רוח שלילית כלפי המסורת, ולכן גם קיבלה רוח נגדית מצד הרבנים. התיקונים בדת, כמו שנקרא רפורמה, וההתבוללות, כפשוטו, כן, יותר מרפורמה, התבוללות ממש, שהיו מסובכים זה עם זה, והיו צריכים מאוד לכוחות רוחניים כבירים ומושכים את הלב מצד הנאמנים לשם השם אלוהי ישראל תורת העולמו שיעמדו לעומתם זה לעומת זה. כוחות מחייבים ובונים נגד כוחות שוללים ומארסים. כלומר, אתה לא יכול במקומות כאלה לשלוח סתם איזה רב בינוני, אתה צריך לשלוח שם כוח רוחני גדול. אמנם, לא רק מלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית, בעת מלחמת הרוחות ותסיסות הדעות. זאת אומרת, מה שהרב אומר, אם אתה נלחם נגד מישהו, בסדר, אז לשעתו יכול להיות שצריך קרב. אבל קרב זה לא המלחמה. המלחמה, כל המערכה הכוללת, איננה בנויה מניצחונות בקרבות. לא כך לא כל כך מכתיבת מאמרים שמריחים ריח מלחמה. כי אם מניצחון של הקדושה, המוסר והצדק המתגשם בחיים ובמעשה. זאת אומרת, אם אתה כולל בתוכך את כל הערכים שאחרים מחפשים באותה ההשכלה, אז כבר ניצחת. כן? מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך, אין צורך לעשות מלחמות. חכם גדול אחד, גאון בתורה, צדיק במעשיו וישר במידותיו, יפעול במהלך חייו ובהשפעתו היוצאת על פי רוב דווקא בלי שום כוונה מצידו, הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מלהיבות. כלומר, הוא בעצמו צדיק. תלמיד חכם, אמיתי, הדוגמה האישית והקרנה שהוא נותן, זה הרבה יותר חזק מהכל. הוא גם כתב מאמרים כנגד. אבל צריך לראות פרופורציות, כן? במה הוא עוסק בעיקר, במה מעט. הוא לא שולל, הוא לא אמר, לא, הוא לא, גם פה הוא לא שולל. הוא לא שולל. רק אומר, אם אתה רוצה לנצח באופן אמיתי, הניצחון כמערכה כוללת, זה לא ממאמרים המריחים, המדיפים ריח מלחמה. כן? ולכן, מן הסתם, אצל תלמידי הרב קוק, אנחנו רואים ש-95% מהעשייה בנויה על הקרנה, חיוב, אהבה וכו', ולפעמים יוצא פעם בארבע שנים איזה מאמר חריף, נכון? אבל זה דבר נדיר אצל תלמידי הרב קוק, נכון? כי מן הסתם הם הולכים בדרך רבם שאמר שלא זו הדרך. אגב, היה רב חשוב בגרמניה באותם הימים, הרב יצחק היזיק הלוי. יצחק היזיק הלוי, בעל ספר דורות ראשונים. דורות ראשונים זה ספר היסטוריה, היסטוריה רבנית אפשר לומר, שבא להשיב על טענותיו של ההיסטוריון גרץ. גרץ היה אבי ההיסטוריוגרפיה היהודית החדשה, אבל אפיקורס קצת. אז היו רבנים שהחליטו לכתוב ספרי היסטוריה לעומתו, ספר דורות ראשונים של הרב יצחק היזיק הלוי, וגם דברי ימי ישראל של הרב דוקטור זאב יעבץ. עכשיו, הרב קוק העריך מאוד את הרב יצחק היזיק הלוי, ועם כל זה הוא כותב באגרותיו, אינני יכול להתחבר לסגנונו. אין סגנון מיליטנטי אגרסיבי, לא יכול. אין, לכן אני לא, קשה לי לשתף פעולה איתו. כנגד אפיקורסים, כנגד ההשכלה, כנגד כל גורם שלילי. יש הרבה גורמים שליליים בעולם. אתה רוצה רשימה של גורמים שליליים, אני אביא לך, אבל אז יעבור כל הזמן. כן. כן. כן, גם הרב קוק כתב כמה פשקבילים, אבל למשל, זה דבר מעניין, היה באותם, כשהרב היה בירושלים, פרצה המחלוקת של הדרדאים בתימן. הדרדאים בתימן, זאת הייתה, אפשר לומר, זרם חדש, שהתנגד לתורת הקבלה. זה לא פעם ראשונה שיש מתנגדים לתורת הקבלה, אבל זה היה מאוד קיצוני וחריף, אצל הרב יחיה קפח, זכרונו לברכה, וכנגד, הוא כתב ספר בשם מלחמות השם. נגד הקבלה. כנגד הספר הזה, כמה רבנים בירושלים כתבו ספר שלם של מאמרים לדחות את דבריו, וקראו לספר אמונת השם. ועל הספר אמונת השם יש שם כמה הסכמות של רבנים חשובים. אין הסכמה של הרב קוק. למה? הרב קוק בדק ושמע שמדובר בתלמיד חכם גדול. אמר, אם זה ככה, לא כותבים נגדו בצורה כזאת. אם זה סתם היה איזה אפיקורוס, בסדר, אבל פה מדובר בתלמיד חכם. ולכן הרב קוק התכתב עם הרב יחיא קפח, יש לנו את האיגרות מאוד מעניינות בנושא של אמיתות תורת הקבלה והקושיות שהוא מקשה, בדרך של כבוד. כן? אגב, אני לא יודע אם מישהו קורא את ספר אמונת השם היום, אבל המכתבים של הרב קוק על מהות הקבלה כן קוראים היום. טוב. כן, כן, כן. מן הסתם, אני לא ראיתי את התגובות, אבל כן, לא. אומנם, מה? כן, 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 כן. אפילו לא יודע אם אפשר למצוא אותו. אני מצאתי איזה, לא יודע אם ידפיס אותו מחדש. ראיתי עותק ישן של זה. כן. יש לי את ה... גם את הספר של הרב קפר, יש לי. של הרב יחיא. כן. גם זה ספר שלא מוצאים. זאת אומרת, עד שלא יהיה איזה מישהו שיכתוב על זה דוקטורט בבר אילן, לא, לא, או ביד בן צבי, לא יקרה מזה. לא עשו מזה שום דבר. טוב. במאמרי ראייה. מאמרי הראייה וגם באיגרות ראייה. יש במאמרי ראייה התכתבות, כלומר, מכתב ארוך של הרב קוק על נושא הקבלה, עם הרב קפח, ויש גם באיגרות ראייה. אמנם, אגב, מאוד מעניין, דרך המכתב הזה, של המכתבים האלה של הרב קוק, אפשר ללמוד הרבה דברים על האופן שהוא למד קבלה. יש, זה שם, יש מה לדייק. טוב. עוד לא נעשתה עדיין עבודה גדולה של ביאור הפרשנות של הרב קוק לתורת הקבלה. כן? זה מפוזר פה ושם. יש חוקר חשוב, אביבי. הוא בימים אלה כותב ספר על הנושא הזה, הקבלה של הרב קוק. אבל עדיין הדברים צריכים העמקה בביאור.
הוא בעצמה
עם קוק. הרב קוק ודאי. מה? זהו, הבעיה היא ככה, שהספרים של הרב קוק הם תרגום של הקבלה. עכשיו, יש עבודה מאוד גדולה שצריכה להיעשות, לראות איך מתוך, הרי הוא אמר שכל דבר שהוא כתב, יש לו שורש בתורת הארי. עכשיו, ברגע שיהיה ברור מאיפה כל דבר בא, לפי זה גם נוכל לבנות הבנה של השיטה שלו הכללית בתורת הקבלה. יש מחלוקות בנושא הזה. מה הוא סבר? יש הרבה חומר. עכשיו, מי שרוצה פעם לעשות דוקטורט על הנושא הזה, מוזמן, בבקשה. יש חומר לארבעה דוקטורטים, בלי בעיה. טוב. אז בואו נמשיך. אמנם ראויים הם המכשירים להתקבל בתור כלים עוזרים. הכוח הספרותי והשפעת הדרשה ראויים הם תמיד להיות מתלווים אל השפעת החיים עצמם. ולהיות גם כן עולים ומתפתחים באותה המידה הנאותה, לשכלל את החיים, להכשיר את הלבבות. כלומר, מה אומר כאן הרב? מה שההשכלה מציעה הוא דבר חשוב בתור כלים. ברור. טוב, עד כאן להיום. שלום.